פרשת שבוע, פרשת כי תבוא, פרק ו' פסוק ט"ז. היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. אומר רש"י, היום הזה השם אלוקיך מצווך, בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטווית עליהם. זאת אומרת שרש"י מסביר שהמילים שהתורה כותבת לנו כאן, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה, זה לא הולך רק על הזמן שמשה רבנו אמר להם את הדברים האלו, אלא זה נכון בכל עת ובכל שעה. בכל עת ובכל שעה, נכון, הממרה היום הזה, המילים היום הזה, השם לוקח מצווך לעשות את החוקים האלה. ומה הנפקמינה אומר רש"י? שבכל יום יהיו ביניך חדשים, כאילו בו ביום נצטווית עליהם. השאלה, המציאות הרי לכאורה, שהצטווינו על זה לפני הרבה הרבה שנים, לפני אלפי שנים, ואם זה כך, אז זה לא חדש אצלנו. אז איך התורה מצווה אותנו שבכל יום יהיו ביניך חדשים, כאילו בו ביום נצטווית עליהם? במציאות יש הבדל גדול אצל בן אדם. בדברי רש"י עצמו כאן בשם חז"ל אנחנו רואים שבטבע של הדברים יש הבדל גדול אצל בן אדם בין הוראה חדשה שהוא מקבל, זה חדש בעיניו, זה נחמד בעיניו, לבין דבר ישן שזה כבר מיושן אצלו, אין לו בזה כבר התלהבות. אז איך התורה מצווה אותנו כל יום כאילו זה חדש? הכוונה כאן היא כזאת, אנחנו צריכים לדעת בכל דבר ודבר שיש בעולם יש רוחניות. בכל מעשה של בן אדם יש רוחניות, בכל דבר שאדם רוצה אותו יש רוחניות, בכל דיבור שאדם שומע יש רוחניות, בכל דיבור שאדם מוציא מהפה יש רוחניות, בכל אוכל שבן אדם אוכל יש רוחניות, בכל ממון שיש לבן אדם יש רוחניות, בכל מקום שבן אדם נמצא בו יש רוחניות. אם נתחיל לאסוף מדברי האריז"ל מה שמבואר על כל פרט ופרט, אין לנו מספיקים. יש באריז"ל על סוד הגלות, שעניין הגלות זה שכל אדם, המשיכה שלו לגור, זה בדרך כלל באזור שיש בו אורות רוחניים, בקרקע, בשטח, ששם יש אורות רוחניים שקשורים לשורש נשמתו. כמובן הכל עד כמה שאין לבן אדם איזה סיבה מצד עצמו. אם אדם יש שם איזה דבר שהוא שם מרוויח כסף ובגלל זה נוסע לשם, או חס וחלילה יש דבר לא טוב שבגללו הוא הולך לשם, זה לא אומר שיש שם רוחניות שקשורה לו סיבה צדדית. אבל מה שלא מצד רצונות טבעיים של הבן אדם, להתגלגל על בן אדם שלא ברצונו לעבור למקום אחר, כל מיני סיבות שגרמו לבן אדם, או בן אדם נולד בארץ פלנית וכו', הכל זה לפי הבירורים הרוחניים שיש באותו האזור שבו הוא גר. הוא צריך לתקן את אותם האורות הרוחניים. בממון של הבן אדם יש רוחניות שקשורה לנשמתו. בכל דבר ודבר, בכל מה, זה גם כתוב באריז"ל, בסוד איסור הגזל, שיש הממון, בממון יש רוחניות, ממון של בן אדם שקשורה לנשמתו. במאכל, אריז"ל מדבר על זה, בספר שערוך הקודש יש רוחניות, שצריך לתקן את זה על ידי ברכות הנהנין. בדיבור, יש עריכות בספר שערוך הקודש בדפים הראשונים, על העניין של הרוחניות, שיש בכל דיבור שאדם מדבר, בכל דיבור שאדם שומע. כשבן אדם הטבע שלו, שדברים חדשים, שהוראות חדשות שהוא מקבל, הוא עושה אותם יותר בהתלהבות, והוראות ישנות שהוא קיבל, כבר אין לו את ההתלהבות אליהם. זה בגלל הרוחניות של הדברים. בהוראות חדשות יש רוחניות חדשה. הוראות ישנות זה רוחניות שכבר שחוקה אצלו. אומרת לנו התורה, בהוראות של התורה, מלבד שבהם יש רוחניות יותר מאשר בכל דבר אחר. אם אדם זוכה להתחבר לתורה, התענוג שהוא יכול לקבל מלימוד התורה, מקיום התורה, יותר מכל התענוגים שיש בכלל בעולם, אפילו בעולם הזה, ההנאה שאדם יכול ליהנות מהתורה, יותר גדולה מכל ההנאות שיש בעולם. כי האורות הרוחניים שיש בתורה, אין בשום דבר אחר בעולם. ועיקר התענוג תלוי באורות רוחניים, זה שאומר דוד המלך עליו השלום, כי היעל תערוג על אפיקי מים, כי נפשי תערוג אליך אלוקים, שמה נפשי לאלוקים לכל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים. כמו האייל שמסתובב במדבר, שמה למים, התענוג הכי גדול שיש לו זה עכשיו למצוא מים לשתות אותם, ככה נשמה עצמאה לרוחניות האלוקית שבאה לאדם דרך התורה. אבל אומרת לנו התורה כאן מלבד זה, בכל יום ויום הרוחניות שיש בתורה, זה, יש גם רוחניות חדשה שלא הייתה אתמול. אנחנו לומדים היום את אותו הפסוק שלמדנו אתמול, אבל היום התווספה בפסוק הזה עוד רוחניות חדשה שאתמול היא לא הייתה קיימת. כשהתורה אומרת לנו היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך, ועל זה אומר רש"י, בכל יום יהיו ביניך כחדשים כאילו בו ביום נצטווית עליהם. לא סתם אזורה, תבלף את עצמך כאילו זה חדש. לא, זה באמת חדש. בכל יום ויום יש רוחניות חדשה בדברים. יש בכל יום ויום התחדשות רוחנית של עוד אורות חדשים בתורה שלא היו אתמול. כשאנחנו מצווים בכל יום ויום ללמוד תורה, ואם אדם היה גומר את כל התורה כולה, מצווה שוב ללמוד ושוב ללמוד. זה לא רק בשביל לזכור ולדעת, אלא יש אורות רוחניים שעוד אין לו אותם. בכל לימוד זה, ולא רק מיום ליום, אלא אפילו מרגע לרגע. אבל אחת כמה וכמה מיום ליום, שזה לגמרי סוג אחר של אורות חדשים. זה מכלל סוד מאמר הגמרא, מסכת חגיגה בפרק ראשון. אומרת הגמרא, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים, לשונה פרקו 101. שתיים למדו את אותו הפרק 100 פעמים, זה למד 100 פעמים, זה למד 101. אתה יכול להגיד, אז מה יש לזה של 101 יותר מזה של 100? אבל זוכרים יותר טוב אחרי 101, יותר מ-100, יש לזה הרבה תירוצים. אבל אחד הפירושים הוא, כל פעם זה אורות מסוג אחר, והוא יש לו אורות מסוג אחר שאין אותם לזה שלמד רק 100 פעמים. ועל זה אומרת לנו התורה, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. אפילו אם אדם עד היום לא הצליח בעבודת השם, אז הטבע של בני אדם להתייאש, כמו בענייני העולם. אם אחד מחליט לצאת, הוא רוצה פרנסה, מחליט לנסות נגרות. שנה שלמה ננסה להיות נגר, לא הלך. אבל גם הוא נשבר לי לנסות להיות נגר. אני אנסה משהו אחר, זה להיות חשמלאי. נעשה חשמלאי, אם זה לא הולך הרבה זמן. גם ככה טבע של בן אדם, עד שהוא רוצה את הדבר שאליו הוא נמשך, זה הדבר שאליו יש את הנטייה הפנימית שלו. אומרת לנו התורה, בתורה הקדושה, גם אם מאיזה סיבות שהם עד היום לא הצלחת, אבל היום זה עוד חדשים, תנסה זה משהו אחר, אתה לא צריך, בשביל להתחדש, אתה לא צריך לנסות דברים אחרים מהתורה. בתורה עצמה, בכל יום אתה יכול לנסות מחדש, זה עוד חדשים, ושברת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. עד כאן פסוק ט"ז. הפסוק הבא, את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו. איפה זה להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך? זה בפרשת יתרו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שהם ישמעו בקולו, הם יהיו עם סגולה מכל העמים. והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו. ולתתך עליון על כל הגויים, אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. אז התורה אומרת לנו בפסוקים האלה, שאנחנו מצידנו, מה אנחנו מצווים לעשות, מה שכתוב בפסוק י' ז', את השם, דבר ראשון, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים, זה עצם הדבר שאנחנו מקבלים את השם יתברך למלך עלינו, אנחנו העבדים שלנו, כמו שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, הקדוש ברוך הוא המלך שלנו, זה דבר ראשון. דבר שני, וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, לקיים את הציוויים שלו בכללים ובפרטים, זה הרשימה של הדברים ש בפסוק כאן בפרק כ"ו פסוק י"ז התורה מצווה אותנו, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. רק יש פה דבר שצריך להבין בפסוק הזה, לכאורה הפסוק מתחלק לשתיים, החלק הראשון עצם קבלת עול מלכות שמיים שהוא המלך שלנו, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים, זה דבר ראשון, אחרי זה קבלת עול מצוות הפרטים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שקודם יש לנו את פרשה הראשונה של קריאת שמע ואחר כך פרשה שנייה, למה? שקודם על העם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים ואחר כך את עול המצוות, קודם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחר כך פרטי המצוות. אבל כשהתורה אומרת לנו בחלק השני של הפסוק את פרטי המצוות, אז נראה מה כתוב בפרטי המצוות. קבלת עול מלכות שמיים זה חלק ראשון של הפסוק, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים, קבלת עול מצוות הפרטיים, הפרטים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. לכאורה לשמוע בקולו זה עצם ההחלטה, לשמוע בקולו זה הקבלת עול מלכות שמיים. קודם אמרנו ללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, זה כבר כולל את הכל, ללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו. אז מה התורה מוסיפה לנו אחרי זה? ולשמוע בקולו, זה לשמוע בקולו. אם עצם קבלת עול מלכות שמיים שהוא המלך שלנו, זה כתוב בתחילת הפסוק, את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים, ואם קבלת עול מצוות, זה כבר כתוב בהמשך הפסוק, וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו מצוותיו ומשפטיו. ומה זה הסיום של הפסוק? ולשמוע בקולו. אז יש כאן שני פירושים בביאור העניין. פירוש אחד שהכוונה לנבואות העתידות להיות. הרי משה רבנו מדבר איתם בזמן משה רבנו בהיותם במדבר, שהם יקיימו את כל המצוות שמשה רבנו ציווה אותם בשם השם. ועוד הוא מוסיף על כל המצוות, ולשמוע בקולו. כשיבוא כל השם, דבר השם, על ידי נבואה, על ידי הנביאים, גם את זה יקיימו. זה פירוש אחד. אבל יש עוד פירוש שני, שהוא נוגע לנו מאוד למעשה באופן קיום המצוות. אומרת התורה, כשאנחנו מקיימים את המצוות, ללכת בדרכיו, לשמור חוקיו, מצוותיו ומשפטיו, אנחנו תמיד צריכים לעשות את זה בתור ולשמוע בקולו. תמיד לעשות את המצוות מתוך כוונה של חיבור לדבר השם שבמצווה. לא לשכוח את הקשר להשם יתברך שבכל מצווה ומצווה. אדם בא להניח תפילין, ודאי שהוא מקיים מצווה ומכוון למצווה, אבל מעבר לזה לכוון, אני מתחבר על ידי זה להשם יתברך דרך דבר השם. כמו שבני ישראל במעמד הר סיני שמעו את כל השם, שמעו את דבר השם, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. תמיד האורות הרוחניים של דבר השם באים ומשפיעים עלינו, הם קיימים. כמו שאמרנו בפסוק הקודם, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. הדבר השם מתחדש ומאיר בכל יום ויום. בללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, אנחנו חייבים לכוון בזה בתור חיבור להשם יתברך, דרך הכל השם, דרך הדבר השם. וממשיך הפסוק ואומר, ומה בשכר זה אנחנו נקבל? והשם אמירך היום להיות עולם סגולה כאשר דיבר לך. יש כאן רשימה בשני הפסוקים שבתמורה לזה שאנחנו מקיימים את מה הרשימה שבפסוק י' זין, קבלת עול מלכות שמיים ואת השם אמרת היום להיות לך לאלוקים, פרטי המצוות של וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, וההוספה על פרטי המצוות כמו שאמרנו ולשמוע בקולו, להתחבר לדבר השם שבמצווה, מה בתמורה לזה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו? דבר ראשון, והשם אמירך היום להיות עולם סגולה כאשר דיבר לך. אז אומרת לנו התורה שאנחנו נהיה עם סגולה, וגם על זה אומרת לנו התורה, כאשר דיבר לך. מה הופך אותנו לעם גבוה משאר האומות? מה עושה אותנו עם מיוחד? דבר השם שמחבר אותנו להשם יתברך. הכל זה דרך דבר השם, זה דבר ראשון. דבר שני, ולשמור כל מצוותיו. דבר הבא, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת. ודבר אחרון, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. ארבעה דברים מבטיחה לנו התורה כאן, על בתמורה לדברים שבפסוק י' זין. בפסוק י' ח' וי' ט' זה ההבטחות מה השם יתברך נותן לנו בתמורה לזה. דבר ראשון, שהשם יעשה אותנו עם סגולה. דבר שני, לשמור כל מצוותיו. דבר נוסף, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת. ודבר רביעי, להיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. לכאורה צריך ברור. הדבר השני והרביעי זה לכאורה ציוויים. זה לכאורה לא מתנות. הדבר הראשון, והשם אמירך היום להיות לעולם סגולה כאשר דיבר לך, זה מתנה שהשם נותן לנו. לשמור כל מצוותיו, זה דרישה ששם דורש מאיתנו. אחרי זה שוב הפסוק הבא, ותתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, זה מתנה שהשם נותן לנו. ולהיותך, אבל זה להיותך עם קדוש להשם לוקחך כאשר דיבר. זה שוב דרישה מאיתנו, קדושים תהיו להשם לוקחם. הכוונה היא כזאת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהוא ייתן לנו את הכוח, שהוא ייתן לנו את הכוח לקיים את זה. אנחנו מצידנו נעשה את ההשתדלות לשמור חוקיו, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, ייתן לנו את הכוח לשמור כל מצוותיו. אנחנו רוצים להיות קדושים, כמו שהתורה מצווה אותנו, קדושים תהיו, שמתברך מבטיח לנו שאם נשתדל, אז הוא ייתן לנו את זה במתנה, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. כי באמת לזכות לקיים את התורה, לזכות להיות קדוש, זה דבר קשה. אנחנו יכולים לעשות את ההשתדלות, ואז זה בא לנו מהשם יתברך במתנה. אבל הכל תלוי כמה אנחנו מצידנו, כמה אנחנו מצידנו עושים את ההשתדלות. אז נסכם בלי נדר את הביאורים שדיברנו קצת בפסוקים כאן, בפרק ט"ז, בפרק כ"ו, פרשת שבוע, פרשת כי תבוא, בפרק כ"ו, ארבעה פסוקים, פסוקים ט"ז, י"ז, י"ח וי"ט. נחזור שוב בלי נדר. אומרת לנו התורה, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. אומר רש"י, מה זה היום הזה השם לוקח מצווך לעשות? התורה מצווה אותנו כאן, בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטווית עליהם. אמרנו צריך ברור מה הפירוש שהתורה מצווה אותנו שזה יהיה בעינינו כחדשים. זה לא חדש, בדבר חדש יש התלהבות, זה לא חדש לנו. כבר קראנו את זה בפרשת שבוע כל שנה, וקיבלנו את זה כבר לפני אלפי שנים. אלא הכוונה היא שיש אורות רוחניים של הציווי בכל יום ויום מחדש. בכל יום ויום מחדש. אומר רש"י במסכת תענית, אנחנו יודעים מפרשת יתרו שהיה קולות וברקים במעמד הר סיני. אומר רש"י שעוד חודשים רבים אחרי זה נמשך הקולות ופרקים במעמד הר סיני. כל הזמן שמשה רבנו היה מלמד אותם את התורה, נמשכו שם הקולות ופרקים. דבר השם ממשיך להיות קיים ולהשפיע הערות רוחניות חדשות. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. וגם היום שאין לנו שם את הקולות וברקים, אבל דבר השם נמשך, קיים ומאיר בכל יום מערות חדשות שמתחברות ומתמזגות לנשמה של כל יהודי ונותנות ליהודי בכל יום ויום מחדש את הכוח להתלהב בלימוד התורה, את הכוח להתלהב בקיום המצוות. ומכוח זה אומרת לנו התורה, ושמע אותה ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. כיוון שזה ציווי אורות חדשים כל יום, בידך ובכוחך לקיים את זה מכל הלב ומכל הנפש, לא כמו איזה דבר ישן שכבר מתרגלים אליו, לא, בכל לב ובכל נפש. זה מה שאומר דוד המלך עליו השלום בתהילים, אחת שאלתי בית השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל יום לחיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מסבירים המפרשים, לכאורה יש פה סתירה בפסוק. אתה מבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, אחרי זה אתה מסיים ולבקר בהיכלו. ביקור משמעותו דבר חדש, שרק היום הגענו לשם. וקודם אתה אומר שאתה רוצה כל הזמן להיות שם. והכוונה בכל יום ויום להיות שם תמיד, אבל תמיד להרגיש כמו בפעם הראשונה שבהם. כשאדם בא למקום קדוש בפעם הראשונה, יש לו התרגשות מיוחדת. עם הזמן לטבע הטבעי של בן אדם שנחלש ההתרגשות. אומר דוד המלך, לא, הוא מבקש, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם, אבל ולבקר בהיכלו. תמיד שזה יראה כמו דבר חדש. איך זה יהיה כך? כי אמנם המקום הוא מקום ישן, אבל האורות הרוחניים שהם העיקר, הם בכל יום ויום באים אורות חדשים. ואמרנו שלכן מה שנוגע מזה עוד למעשה, שגם אם אדם לא הצליח עד היום, ידע מה שהוא לא הצליח אתמול, זה לא שום סיבה לחשוב שהוא לא יצליח היום. אם הוא לא הצליח היום, זה לא שום סיבה לא לחשוב שהוא לא יצליח בהם חדשים. כי כל יום זה אורות חדשים. אבל גם לצד שני, אם אדם כן כבר הצליח, לא יגיד אני פטור מלעבוד, זה כבר הולך מאליו, לא. כיוון שאתה צריך לקבל עוד אורות חדשים, תמיד צריך את העמל והיגיעה. פסוק הבא, פסוק י' ז', את השם אמרת היום להיות לך לאלוקים. זה קבלת עול מלכות שמיים, אלוקותו יתברך. אחרי זה פרטי המצוות וללכת בדרכיו ולשמוע חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. מה נוסף כאן לשמוע בקולו אחרי כבר כל העניין של דרכיו וחוקיו ומצוותיו ומשפטיו? מה פירוש אחד שזה הולך על נבואות שעתידים להיות אחרי הזמן של משה רבנו. פירוש שני אמרנו שאת כל המצוות שאנחנו מקיימים, ללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, לזכור תמיד ולהרגיש תמיד שזה לא סתם מצווה, אלא זה לשמוע בקולו, להתחבר לדבר השם, לרוחניות של ציווי השם שבדבר. כמו שדיברנו הרבה הרבה פעמים, כשאדם לומד את התורה, לא ללמוד את זה כמו שלומדים סתם איזה ספר חוכמה, ורק להוסיף שיש מצווה ללמוד את זה, לא. ללמוד את זה בתור צינור שמחבר את הנשמות שלנו להשם יתברך, שבכל רגע ורגע שאנחנו לומדים תורה, בכל רגע ורגע שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו עושים שתי פעולות. דבר ראשון, מחברים את הנשמה מלמטה ללמעלה, אנחנו מחברים את הנשמה שלנו להשם יתברך. ודבר שני, מלמעלה ללמטה, אנחנו מביאים אור רוחני מהשם יתברך לתוך נשמותינו. וזה מה שנותן לתורה עוצמה גדולה ללימוד התורה. כמו שאומרת הגמרא, שהכוח של התורה גדול לפוצץ, אפילו אם היצר רק קשה כמו ברזל, התורה מפוצצת אותו. מהפסוק הגמרא דורשת בקידושין דף למ"ד עמוד ב' שנאמר, וסוכה דף למ"ד עמוד ב' שנאמר, הלוקו דברי כאש נאום השם כפטיש יפוצץ לה. מה הכוח של התורה? הלוקו דברי, דבר השם, נאום השם, הלוקו דברי כאש נאום השם. ללמוד את התורה הקדושה בתור נאום השם, תמיד להיות מחובר לדבר השם שבדבר. ואחרי זה בפסוק י"ח, והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. שתי הבטחות, האחת שנהיה עם סגולה והשנייה לשמור כל מצוותיו. והפסוק י"ט, עוד שתי הבטחות, ולתתך העליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ותפארת להיותך עם קדוש להשם לוקח כאשר דיבר. שאלנו בארבעת ההבטחות שיש לנו בשתי הפסוקים האחרונים שכר על קיום הדברים שבפסוקים הקודמים. אז לכאורה ההבטחה הראשונה שבכל פסוק מובנת, אבל ההבטחה השנייה שבכל פסוק זה דרישה, ולשמור כל מצוותיו, ולהיות קדוש. הכוונה שגם אם אנחנו רוצים לעשות את זה, עדיין אנחנו צריכים מתנה מהשם יתברך, שבפועל יזכה אותנו לעשות את זה. צריך הרבה הרבה סיוע, שאדם יצליח לקיים את המצוות, שאדם יצליח להיות קדוש. אז אומרת לנו התורה, כשאנחנו מצדנו נעשה את ההשתדלות, אז זה ייתן לנו את הכוח להיות קדוש. אבל מה נותן את הכוח להשתדל? ולשמוע בקולו. הכל מתוך חיבור להשם יתברך. בתחילת הפרשה, במצוות ביקורים, יש, מלבד המצווה להביא את הביקורים, יש הקריאה שצריך לקרוא בביקורים, יש פסוקים שצריך להגיד, כמו שכתוב, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויער את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורא גדול, ובאותות ובמופתים. באגדה של פסח יש דרשות על הפסוקים האלו. על המילים ובמורא גדול, כתוב שם מה זה במורא גדול? זה גילוי שכינה. אנחנו נמצאים בחודש אלול, כולם עושים השתדלויות, איך שיבוא יראת השם פנימית בתוך הלבבות שלנו. יש הרבה עצות לזה. אני לא בא בדברים שלי לחסוך מעצות אחרות. כל אחד העצות שהוא יודע שמביאות אותו לידי יראת השם פנימית, ישתדל בהם. אבל יש כאן עוד עצה שכתובה בפסוק הזה, עם הדרשה של ההגדה של פסח על זה. ובמורא גדול זה גילוי שכינה. כמה שאדם זוכה יותר, שיהיה גלוי אליו, להרגיש בהרגשה את הגילוי שכינה, מה זה השכינה? זה האור האלוקי של גילוי השם יתברך. כמה שאדם יותר זוכה לזה, אז יותר נכנס בליבו פחד גדול מהשם יתברך. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מדבר על ההגדרה של נבואה, איך הולך הסדר של נבואה. אז הרמב״ם שם כותב איך פחד נוראי שמזעזע את כל הגוף תופס את הנביא בשעה שהוא זוכה לנבואה. למה פחד גדול שמזעזע את כל הגוף? מה הפוך? היה צריך להיות שמחה עצומה, נחת רוח. אין דבר יותר טוב בעולם מאשר נבואה. במחילתא בתחילת פרשת, במחילתא בתחילת הספר בפרשת בו זה, אז יש שם במחילתא הפסוקים שמדברים על ברוך בן נריה, שהיה בצער גדול מאוד על שהוא לא זוכה לנבואה ברמה שהוא רוצה את זה. זה היה בגלל הגלות, יצאו לגלות, אז נתמעתה הנבואה. אז היה לו צער גדול, והוא כותב שם שהוא לא מוצא, כתוב שם שהוא לא מוצא מנוחה. אומר המחילתא, אין מנוחה אלא נבואה. מה הכוונה אין מנוחה אלא נבואה? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, גוף ונשמה. הנשמה זה אור אלוקי, קדוש מאוד. והשם יתברך ברא שהאור הזה הוא חסר, הוא לא מושלם, הוא צריך כל הזמן לקבל עוד הערה מלמעלה מהשם יתברך. והוא מתאווה, האור שבנשמה מתאווה להערה הזאת. כמו שדוד המלך עליו שלא אומר, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כן לנפשי תערוג אליך אלוקים, שמה נפשי לאלוקים לכלך אם אתה יבוא ויראה פני אלוקים. אבל אפילו כשהאור של הנשמה מקבל את האור האלוקי הנוסף מהשם יתברך, זה רווה מזה, אבל זה עדיין לא בשלמות. עד שזה לא בדרגה של נבואה, אין את השלמות של האור. ולכן אומרת המחילתא שמה, אין מנוחה אלא נבואה. כדי שיהיה לבן אדם מנוחה שלמה לנשמה, זה רק בשעת נבואה. אז אם זה כך, אז למה אומר הרמב״ם שיש פחד גדול עד שמזדעזעים האיברים של הנביא, הוא מביא שם פסוקים, גם אור החיים בתחילת פרשת החרמות מדבר על הזעזוע הזה שקורה לנביאים. מה זה? כי בשעת הנבואה יש גילוי שכינה, גילוי של האור האלוקי על הבן אדם. זה מוכרח להביא פחד נוראי על הבן אדם. זה מוכרח. כל יצור נברא, מלאכים, בני אדם, כל מקום שיש גילוי שכינה, יש פחד נוראי מהשם יתברך. ספר ישעיהו, אז כשאנחנו משתדלים לקבל יראת השם פנימית בימים האלו, תמיד צריך להשתדל בזה. אנחנו צריכים לדעת, כמה שאדם ירגיש יותר במוחש את השם יתברך, זה יביא אליו פחד גדול. בספר ישעיהו בפרק ב' כתוב, בוא בצור והתאמן באפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. עיני גברות אדם שפל ושח ומנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. בזמן שנזכה ונשגב השם לבדו ביום ההוא הגילוי שכינה, אז יהיה כזה פחד מהשם יתברך בבחינת בוא בצור והתאמן באפר. אדם מפחד, מחפש מערה לברוח לתוכה, להתאמן בתוך האפר, מפני פחד השם ומהדר גאונו. זה בישעיהו פרק ב' פסוק י' וי' א'. אחרי זה שוב פעם כתוב בפסוק י' ז', ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אז כתוב על זה בפסוק י' ת', ובאו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. ושוב פעם בפסוק א', לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. כשיש גילוי שכינה תופס את הבן אדם פחד נוראי שאי אפשר בכלל לתאר אותו. הוא רוצה להתרסק בתוך סלעים, להתבטל, להרגיש את עצמו כלא קיים מרוב הפחד הנוראי מהשם יתברך. אבל השאלה עדיין זה איך אנחנו יכולים לזכות לגילוי שכינה. קשה להעריך בדברים האלו, אבל על קצה המזלג, בספר נפש החיים הוא מעריך הרבה לבאר על מה שכתוב בספר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום בעולם, אין מקום בעולם פנוי מהשם יתברך, עצמותו יתברך נמצאת בכל מקום בעולם. גם הרמב"ן, יש איגרות מהרמב"ן מופסים בספר כתבי הרמב"ן, יש שם איגרת שמתחילה במילים תרם עיני אני שוגג, אז הוא מדבר שם על הרמב"ם, מדבר גם על הרמב"ם בהלכות יסודי התורה במה שמדבר על עצמותו יתברך. אז הרמב"ן שם גם כן מעריך לבאר את זה שהשם יתברך נמצא בכל מקום בעולם. אין דבר יותר קרוב לאדם מאשר השם יתברך. אומר הרמב"ן בדברים הטבעיים שיש לנו בעולם הזה, מה הם שני הדברים הכי קרובים זה לזה בעולם? אין ספק, הגוף והנשמה. למה? הנשמה נמצאת בכל הגוף. כשבן אדם מרגיש מה שהוא עושה בגוף, מוזיז את הגוף, איך הוא מוזיז את זה? על ידי הנשמה. מת שאין לו נשמה, לא יכול להזיז כלום. זאת אומרת שהנשמה נמצאת ממש בתוך הגוף ובכל חלק וחלק מהגוף. אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא עצמותו יתברך קרוב אפילו לגוף, יותר אפילו מהנשמה לגוף. וכותב שם הרמב"ן, שלא לחשוב את הדברים האלו כדברים קלים, כדברים של מה בכך. אומר הרמב"ן, שלבבו נע כנוע עצי היער מפני הרוח, בשעה שהוא כותב את הדברים האלו, מרוב שהדברים האלו הם מזעזעים ונוראים. כמה שאדם יותר מקרב את טיבו להרגשה הזאת, להרגיל את עצמו למחשבה הזאת, שהשם יתברך נמצא בכל מקום, שבכל מקום שאדם נמצא, האדם נמצא מול השם יתברך, שיביתי השם לנגדי תמיד, אז הוא זוכה יותר לגילוי שכינה. ויש כוח גדול מאוד להרגשה הזאת ולמחשבה הזאת לסלק דינים וכל מיני דברים רעים מהבן אדם. כי אם יש גילוי שכינה, זה השורש של כל הטוב שיש בעולם. וכשאדם זוכה לזה, אז זוכה לביטחון בהשם יתברך. הוא מבין שהכל זה רק בהשם יתברך. אין לו מה לתלות תקוות בבני אדם. איך כתוב פה בישעיהו בסוף פרק ב' אחרי הפסוקים שראינו. בישעיהו פרק ב' פסוק כ"ב. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. כי במה חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. כי במה נחשבו. אין מה לתלות בבן אדם. אין מה לתלות תקוות בבני אדם. יש לנו רק ונשגב השם לבדו ביום ההוא. יש לנו רק את דבר השם, את כוח השם. כל המחשבה שלנו צריכה להיות נתונה רק בדבר אחד, והשם יתברך. הרמב״ם בסוף הלכות מזוזה כותב שכשאדם נזכר על ידי שהבן אדם רואה את המזוזה, הוא נזכר בהשם יתברך. ועוזב את השטויות והאבלים של עולם הזה, ונותן בדעתו את דרך האמת ולדעת שאין דבר שעומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת הצור ברוך הוא. הידיעה הכי חזקה שיש בעולם, הידיעה הקיימת לעולמי עולמים, זה לדעת את השם יתברך. זה אנחנו צריכים כמה שיותר להרגיל את מחשבתנו לזה. כשאנחנו מרגילים את מחשבתנו לזה, זה מה שמביא לנו את היראה האמיתית מהשם יתברך, שהיראה הזאת זה קיום מצוות עשה גמורה מן התורה, את השם אלוקיך תירא, והמצווה הזאת היא שורש מהשורשים של כל התורה כולה, שנותנת לנו המצווה הזאת את הכוח לקיים את כל המצוות ולהיזהר מעבירות. זה אנחנו צריכים להרבות כמה שיותר במחשבה הזאת. וגם אם אדם זכה למחשבה הזאת, לשמור את זה, מה הכוח לשמור את זה? רק על ידי ריבוי לימוד התורה. אם אדם לא משתדל בלימוד התורה, הסכנה שהיא גדולה מאוד, כי יש כוחות רעים שנלחמים בבן אדם, ומה שומר מהכוחות האלו? התורה הקדושה. מלבד המצווה עצמה של לימוד תורה, שהיא גדולה ונשגבה, כמו שכתוב במסכת פאה פרק א' ושנה א', תלמוד תורה כנגד כולם, גם המעלות האחרות של עבודת השם, שאם האדם זוכה להם כדי שיזכה לשמור אותם, זהו מוכרח כמה שיותר להשתדל בלימוד התורה. השם יעזור שנזכה כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, כמה שיותר תקרב להשם ברך. השם יעזור שנזכה לבניין דמידה שמרה בימינו אמן, ולביאת משיח צדקן מרה בימינו אמן.